נתארגן ונלמד משהו מהשם שמואל על פרשת בו. לצורך העניין רק נזכיר כמה דברים פה בפרשה, אלא לנו יותר קל אז להבין את השם שמואל. אנחנו נתייחס לשלוש אמירות, כן, של פרעו בעקבות המכות, שלוש, הייתי אומר, התרקחויות של פרעו בעקבות המכות. אחרי זה נשלב את זה בתוך, זאת אומרת, זה יעזור לנו כדי להבין דברי השם משמואל. כן, אחרי מכת הדבר, פרעו מתרקח. אחרי מכת הדבר. שזו מכה חמישית, אגב, מהמכה החמישית ואילך, מסורת בידי חז"ל, כן, או יותר נכון, זה רמוז אפילו בפסוק, שפרעה הכביד את ליבו מעצמו כבר. זאת אומרת, עד מכה חמישית זה היה בבחירה חופשית, ממכה חמישית, סליחה, זה כבר היה בעל כורחו. כן? זאת אומרת, לא הייתה לו כבר אפשרות לחזור בו מסרבנותו. עד מכה חמישית, מבחירתו החופשית, הוא הכביד את ליבו, ממכה חמישית ואילך, השם הכביד את ליבו. כן? כך אומר השם, טוב לי להכביד את ליבו, כן? מכיוון שתשובה הוא כבר לא יעשה, ועל ידי הכבדת הלב, כך אפשר יהיה יותר שיתפרסמו גבורותיי בארץ. מכל מקום, פה אנחנו עוסקים במכה חמישית גופה, שהיא מכת הדבר, כן? דצח עד דבר, מכה חמישית. במכה הזו אני קורא לכם פה, מי שיש לו ספר יכול לפתוח בפרק ח' פסוק א', ויקרא פרעה אל משה ולאהרון. ויקרא פרעה אל משה ולאהרון, ויאמר לכו זבחו לאלוהיכם בארץ. כן? הוא נאתר למעשה לשחרר את בני ישראל, להניח להם לצאת אל המדבר ולזבוח לשם יתברך. ויאמר משה, לא נכון לעשות כן. משה רבנו משיג על ההרשאה הזו, כן? הוא משיג אליה ואומר, ויאמר משה, לא נכון לעשות כן, כי תאוות מצרים נזבח לשם אלוקים, נזבח את תאוות מצרים לעיניהם, ולא יסכלונו. כן? זאת אומרת, זה בעצם דחייה של הצעת פרעה לזבוח בארץ, בארץ מצרים. אלא משה אומר, לא נכון לעשות דבר כזה בתוך ארץ מצרים, אלא אנחנו צריכים לצאת למדבר, להתרחק מכם, כי מה שאנחנו זובחים זה בעצם אלוהיכם, ויסכלונו כאשר יראו אותנו זובחים את אלוהיכם. לכן דרך שלושה ימים נלך במדבר. זו דרישת משה, לצאת שלושה ימים למדבר, וזבחנו לשם אלוקינו כאשר יאמר אלינו. כן. בסדר. טוב, אתם יכולים לצאת, אומר פרעה, רק אל תרחיקו ללכת, העתירו בעדי. כן? זה בעצם כך סוכם העניין. כך סוכם העניין. כצפוי, פרעה מכביד את ליבו, ואז בא מכת השכין, אז באה מכת השכין והברד, ומכת הברד מתעורר פרעה שוב. מה אומר מכת הברד? פלא, וישלח פרעה ויקרא למשה ולאהרון ויאמר עליהם, חטאתי הפעם, השם הצדיק ואני עמי ועמי הרשעים. זאת אומרת, פה פרעה כבר אומר שהשם הוא הצדיק. השם הוא הצדיק. ואני ועמי הרשעים. אחר מכן, כן, יש פה איזו התפתחות מסוימת, אנחנו נראה. כל זה חשוב להבנת השם ישמואל. חייני מזכיר את זה. זה עדיין אינסטרומנטים שאנחנו עדיין לא מקשרים אותם. אבל זה יהיה חשוב לנו לדעת את זה. לאחר מכן, הברד, כן, או, כן, כסיים, כן, ומכת הרבה, לאחר מכן, פרעה מכביד את ליבו כצפוי, ומכת הרבה מגיעה, והנה עבדי פרעה, דווקא הם אלו שמתעוררים כאן ואומרים, ויאמרו עבדי פרעה אליו, עד מתי יהיה זה לנו למוקש? שלח את האנשים ויעבדו את השם אלוהיהם, הטרם תדע כי עבדה מצרים. בעקבות ההפצרה של עבדי פרעה, הוא אכן מתרקח, זה מה שכתוב פסוק מיד לאחר מכן, ויושב את משה ואת אהרון, כן, אל פרעה, ויאמר עליהם, לכו עבדו את השם אלוקיכם. מי ומי הולכים? זאת אומרת, הוא מתיר להם ללכת ועבוד, לצאת מן הארץ, כן, הולכת לעבוד, דרך שלושת ימים, כן, אגב, מתבסס על ההצעה הראשונית, אתם זוכרים, כן, הוא מניח להם לצאת, אבל הוא מתנה את זה במי ומי ההולכים. זאת אומרת, אמרת, כן, בשם השם, שאתה רוצה להוציא את העם לשלושה ימים מהמדבר ולסבוח, צאו שלושה ימים, אבל תגיד לי מי ומי הולכים. כלומר, פרעה פה רוצה לברר האם כוונתם זה באמת לסבוח או לברוח. זה קצת מתחרז. האם לסבוח או לברוח? כן, נכון, נכון. לכן הוא שואל, שאלת בדיקה, עושה טסט למשה רבנו, מי ומי ההולכים? כן, לפי, כן, מצבת ההולכים, לפי זה מצפה פרעה לדעת האם כוונתם לברוח או לסבוח. ויאמר משה, בנערינו וזקנינו נלך, בבנינו ובנותינו, בצוננו ובבקרינו נלך כחג השם לנו. אלו דברי משה רבנו. כולנו יוצאים. כולנו. לאחר מכן, אגב, פרעה מנסה לכל הפחות למצער, למנוע מן הצון והבקר לצאת. כן, רק צונכם ובקרכם יוצג. זה בהמשך. אומר לו משה רבנו, לא. לא רק שניקח את שלנו, אלא גם, לא רק שניקח את שלנו, גם תיתנו לנו מזונכם חולי. אנחנו לא בשלב הזה, בכל אופן בשלב הזה הוא בדק מי ומי ההולכים, ואז מתברר לו שכל החבר'ה יוצאים, בלי יוצאים מן הכלל, גם הבוגרים וגם הצעירים וגם הטף. הדבר הזה מתרעם פרעו, כן, ובעצם טוען שכוונתם של עם ישראל לברוח. ויאמר אליהם, יהי כן, אשר עמכם כאשר אשלח אתכם ואת אפכם. ואת אפכם, ראו כי ראה נגד מנכם, לא כן לכונה הגברים, ועבדו את השם, כי אותה אתם מבקשים, ויגרש אותם את בני פרעה. כלומר, לא כן לכונה הגברים, כי אותה אתם מבקשים, למה אתם רוצים לקחת את הטף? למה אתם רוצים לקחת את הטף? שתי טענות יש לפרעה. האחת היא, כן, כוכב ראה אני רואה עליכם, כן, במדבר. דבר שני, למה אתם צריכים את הטף? שהרי, כן, הטף לא זובח, הוא מלך כוונתכם לברוח. ולא כפי שאמרת בשם השם, כן, שאתם רוצים לך שלושה ימים בלבד ולחזור. זאת אומרת, למעשה, פרעה מאמת את משה עם הבטחתו הראשונית, וחושף בדבריו אלו, כפי הנראה, כוונת זדון, לברוח, לברוח. ולא כפי שאמרת בשם השם בתחילה, רק לסבוח. כן? כל זה יוצא לפרעה, ממה זה יוצא לשכוונתו לברוח? מזה שהוא לוקח גם את הטף איתו. כך נראה. עכשיו נוכל באמת לחזור אל, ניכנס דברי השם משמואל, ביום המשה, בנערינו ובזקנינו נלך, בבנינו ובבנותינו, כי חג השם לנו. כן? כל הביטויים האלו, חלקיות הפסוק, לא הביא את כל הפסוק, אתם אומרים, וגומר, אלא מביא את הדברים הרלוונטיים לענייננו. ביום המשה, בנערינו ובזקנינו נלך, בבנינו ובנותינו, שזה רמז על התו, בבנינו ובנותינו, זה כולל גם את הצעירים, כי חג השם לנו. כן? מהו הנימוק? כי חג השם לנו. יש להבין. יש להבין. כן? מה יש להבין? מה טעם הוא זה על הטף? כלומר, כי זה לשון טעם. כלומר, למה אני מבקש לצאת בנערים וזקנים וכו' וכו'? כי חג השם לנו. הטעם הוא כי יש לנו חג. כן? אז שואל השם שמואל, מה הטעם זה הוא על הטף? כלומר, אם זה חג השם, טף, למה בכלל יוצאים? כמו שראינו בפרשת הקהל, כן? שצריך להביא, כן? להקהל, לאותו הקהל, שמקהלים את כל העם במוצאי חג סוכות, כן? למה צריך להביא גם נשים, גם גברים וגם טף? אז גברים אני מבין, ללמוד. נשים, לשמוע. טף, למה? לתת שכר למביאיהם. כלומר, כאשר הטף מצטרף לאירועים שלכאורה נראה שהם מיותרים שמה, מיד באה השאלה, טף, למה? שיבה שמגמרה, טף מגיע כדי לתת שכר למביאיהם. ופה, למה הטף מגיע? יש להבין, מה הטעם הוא זה? כלומר, כי חג השם לנו, מהו הטעם פה על הטף? מה לטף ולחג השם? ונראה. למה הטף מגיע באמת? ונראה. כי בספר עשרה מאמרות, ספר קבלי, של רמה מפנו, כן? בספר עשרה מאמרות פירש, לשון חג, שהוא מעניין סיבוב, כן? חג. כמו דבר שחג. מה? מה? מה אתה אומר? אז מזה זה לקוח? פלי. בעברית עצמו, כן, חג זה לחוג, כן, 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 כן. אבל אתה אומר שזה, זה מאוד מעניין, חג, סיבוב של הסלע. מעניין, כן. מה העניין? מלשון סיבוב, כלומר, מלשון ובמחוגה יתאריהו. ובמחוגה יתאריהו. כן, כמו המחוגה הזה שהיינו, כן, עד היום אני מניח, כן, לומדים, כן, יש את הניצב הזה באמצע, ומסובבים את המחוגה סביב סביב, זה עניין של סיבוב. מה העניין סיבוב? שהוא עניין היקף כל המידות. עד כאן דבריו. כן? חג מלשון. לחוג ולסובב, וזה עניין של היקף כל המידות. זה מרמז על היקף כל המידות. מה זאת אומרת היקף כל המידות? היקף כל המידות של מי? של החוגג. זאת אומרת, יש איזשהו תנאי חמור, שכאשר אנחנו באים לחוג חג, אנחנו צריכים בעצם לבוא עם כל האישיות, עם כל המידות, עם כל החושים. שום חוט שערה מחוץ לחג. זאת אומרת, כדי לחוג את החג, אין, אדם צריך להיות מסובב בחג. לגמרי מסור, לגמרי מרוכז, לא פונה מחוץ לתוכן של החג. שבת, כאילו כל מלאכתך עשויה, גם עניין של אדם צריך לשבות מכל עיסוק אחר, להיות כולו בביטול כלפי התוכן של שבת. גם בעניין של החג, עניין של סיבוב והיקף כל המידות. כל כוחות הנפש צריכים להיות בפנים. והנה, כן? כיוון שזהו התנאי, שאדם ישראל צריך להיות לגמרי בתוך החג, נמצא שכל פעולה שגורמת לו לטרדה, כן? כל פעולה שגורמת לו, צריך לסלק אותה. אין לה מקום, אחרת הוא לא יכול להיכנס לחג בשלימות. כמו אדם שטבל לטהרתו, ושערה אחת הייתה מחוץ למקווה. כיוון ששערה אחת מחוץ למקווה, אין שום אפשרות, כן, להיטהר. לא עלתה לו תפילה. רק שערה אחת, לא. צריך לבוא כולו ב-40 שעה. זהו הכלל. כל חציצה שהיא, כל איבר שנמצא מחוץ למקווה, זה כבר פסול. כן? כשאדם רוצה להיטהר, הוא צריך להיות בריכוז מלא ומוחלט. נו, ולפי זה, אנחנו רוצים לענות על השאלה, מדוע הטף צריך להגיע? למה לא להשאיר את הטף יחד עם הנושים במצרים, כן? והגברים ילכו לעשות את עבודתם. כמו אדם שיוצא לפעולתו עדי ערב, הוא לא לוקח איתו את אשתו וילדיו. טוב, כשם זה לא מעכב. אגב, אחת הסיבות שצריך לתת גט, כן? לוחמי בית דוד היו נותנים גט לנשותיהם לפני המלחמה. למה? נכון, נכון. נכון. האמת ששם הסיבה היא שבמידה, חס ושלום, יירגו, כן? אז נשותיהם תהיה מותרות, תהיינה מותרות לכל אדם ולא יהיו עגונות. סיבה נוספת, והיא הסיבה יותר עמוקה, שהגט כדי שהם לא ידאגו, שיכולו להתמסר לענייני המלחמה לגמרי. כן? כי בטבע הדבר הוא שאדם יש לו אישה, הוא חושב על אשתו ובני ביתו, אומר הרמב״ם מלכות מלחמה, כן, מלכים מלחמותיהם, כך הוא כותב שמה, שאדם יוצא למלחמה לא יחשוב בבני ביתו, לא באשתו ולא בבניו, ומובטח לו שישוב בשלום מן הקרב, מן המלחמה, ויקים זרע של קיימה, כן? כלומר, אם הוא יהיה מסוגל להתמסר, כן, לענייני הכלל, ובאותו רגע להניח הצידה, כן, את ענייני ביתו, את ענייני הפרטיים שלו, מובטח לכולי. בכל אופן, ראינו שבית דוד, אחד הסיבות באמת למתן גט, זה היה כדי שאדם יוכל להסיר את דעתו מבני ביתו. כי ברגע שהדבר הזה מטריד, הוא לא יוכל להיות מסור כל כולו למלחמה. אז הנה פה אנחנו באים באמת להשיב לשאלה, מדוע הטף נלקח, והנה באשר דעתו של איש על בניו, זה דבר טבעי שדעתו של איש על בניו, כן? הרי אם לא יהיו איתו, איתו, רק יניחו במצרים, לא יהיה ביכולתו להשיח דעתו מהם לגמרי. מה לעשות? לא יכול להתקיים פה היקף כל המידות. לא יכול להתמסר לחלוטין עניין הזבח. למה? כי הוא השאיר את בניו במצרים. הוא השאיר את בניו, איפה? במקום כזה של תומה. אין שם שום ביטחון. כן? מאלה שהוא נמצא במצרים, יכול לפקח עליו על הילד, על הילדים שלו, על בני ביתו, אבל פה הוא כבר לא נמצא. כן? אז זה תרדה. אז הוא לא יכול להתמסר לגמרי לחג. רק יניחו במצרים, לא יהיה ביכולתו להשיח מן דעתו לגמרי, כי ידאג לבל יקרה להם שום מקרה, ביותם לבדם, בלא שמירה. וזה יטרידהו. הדבר הזה יטריד אותו מלצמצם כל היקף חושיו. ממילא אם יש כוח אחד בנפשו, שהוא לא פונה לחג, הוא כבר לא יכול ממילא למצות את התוכן של החג. הרי התוכן השמימי של החג זה תוכן כל כך נעלה, שברגע שהאדם לא יוצר נקודת שריפה, שהאדם לא מצליח לצמצם את כל כוחותיו אל תוך התוכן הזה, הוא לא יכול למצות את התוכן של החג. יש פעולות פשוטות שכדי לעשות אותן, אדם לא צריך להיות מרוכז כולו. כדי לעשות פעולה כזו של הזזת המיקרופון ימינה, אני לא צריך עכשיו להיות עם כל כוחות הנפש שלי בפעולה הזו. כן? די להפריש אחד חלקי, כן? אחד חלקי מיליון מהכוחות שלי כדי לעשות את הפעולה הזו. לא צריך. אבל אם אני צריך לעשות את הפעולה הפשוטה הזאת, אגב, שימו לב, את הפעולה הפשוטה הזו, מבלי לפגוע במשהו שנמצא פה, פה אני כבר צריך להיות הרבה יותר זהיר, נכון? כי אם יש פה איזה משהו שניצב ממש על קצה השולחן, ואני צריך להזיז את זה בלי להפיל אותו, פה אני כבר צריך להיות יותר מרוכז, אני לא יכול לעשות פעולה כזו. כן? שאין שום דבר שמאויה מהזזה, אני יכול לעשות פעולה כזו. בסדר. אבל אם יש פה משהו מאוד רגיש שעשוי ליפול, אני כבר צריך יותר לפקוח עיניים. ואם זו פעולה יותר מורכבת, אני כבר צריך לשתף בזה גם שכל. אולי שכל במדרגה גבוהה. ויש משימות שדורשות את הרגש, את הדמיון, את המידון. התוכן של החג הוא תוכן כל כך נעלה ושמימי, כי הוא בא ממקור האחדות. כל דבר שמופיע משמיים הוא ודאי ביופסיה, הוא רקמה של הקדושה האלוקית. וכאשר אתה רוצה לקלוט דבר כזה, אתה חייב להיות בהכנה, בהכנה מאוד מאוד גבוהה. כן? אדם נוסע על הכביש, אחת הסיבות של התאונות, אחת הסיבות, מה זה? אדם חושב שפעולה של נהיגה זה פעולה מכנית בלבד, שאפשר להפקיד, כן? את הנהיגה בכוחות ספונטניים, בהרגל, כן? אבל לא, הנהיגה דורשת המון המון כוחות, גם של שכל. כן? אי אפשר לסמוך על האוטומציה, כן? של הנהיגה. אי אפשר. זה דורש גם כוחות של שכל, גם מידות. אדם שהוא בלא מידות ראויות על הכביש, הוא יכול להרוג את חברו. מידת גאווה, קנאה, שנאה, כעס, פיזור נפש. נהיגה זה עסק מאוד מורכב ומסובך, ודורש מאדם איכויות מאוד מאוד גבוהות. זו אחת הסיבות, כל ריבוי התאונות. אז נכון שבדרך כלל, איך אמר לי פעם מורה של נהיגה, כן? תוך כדי נהיגה הוא אמר לי, תשמע, עכשיו היה יכול להיות אסון. אתה עכשיו עשית משהו מבחינתך, עשית את הטעות. למזלך, לא היה את המרכיבים או נוספים של האסון. אף אחד לא בא מולך, אף אחד לא עקף באותו הזמן. כן? למזלך. אבל אם היה עוד מרכיב של האסון, יכול להיות שכבר הייתה פה תאונה. למזלך, אתה הבאת, איך אומרים? הבאת את העצים, או הבאת את האש, אבל לא היה מי שיביא את העצים. למזלך, לא התרחשה פה שריפה. הוא העיר לי על פעולה שעשיתי, לא הסתכלתי ימינה, או משהו כזה. למזלך, אף אחד לא בא מימין. למזלך. אבל את הטעות שלך עשית. את המרכיב האסוני, הטרגי, מצדך, כבר הכנסת לתוך כל העניין. כן? כמו שלא תמיד יורד גשם. יכול להיות שיש עננים, אבל עדיין הטיפות לא מספיק כבדות. כן? דבר שאמור להיות כדי שהטיפות ירדו למטה, הם צריכות להיות יותר כבדות, להצטרף בתוך הענן. אז נכון, לא ירד גשם. יש אמנם 80% מהסיבות, אבל חסר 20% נוספים. מאוד קר, אבל אין עננים. כן? אין עננים. אם היה עננים, היה שלג. אבל אין עננים, אין משקעים. כן? זאת אומרת, כאשר אנחנו באים לחגוג חג, להתעסק עם תוכן אלוקי, אדם צריך לדעת שהוא צריך להיות בבחינה של סיבוב. הסובבה את מזבחך השם. כן? שמדובר מזבח השם, שמדובר על עבודת השם, אדם צריך להיות בסיבוב, אדם צריך להיות מוקף, אדם צריך להיות לגמרי מרותק, קשוב, קשור אל התוכן עצמו. ואם הוא לא יהיה מרותק לתוכן, הוא לא יכול למצות, הוא לא יכול לעבר בקרבו את התוכן של החג. ואז ייגמר החג וישאלו אותו, נו, איך עבר החג? באמת החג עבר. למה החג עבר? כי לא הצלחתי לקלוט אותו. הוא עבר לידי. למה לא הצלחת לקלוט אותו? כי לא הייתי מסובב בחג. לא הייתי קשוב. לא הייתי פתוח ומבוטל לחג. ממילא לפי זה יוצא שצריך להסיר כל תרדה. לכן לוקחים גם את הטף ולא מניחים אותם מצרים. כי ידאג לבל יקרה להם שום מקרה ביותם לבדם בלי שמירה. וזה יטרידהו. עצם העובדה הזו היא עובדה מספיק חשובה. כן? וזה יטרידהו מלצמצם כל היקף חושיו. דבר הכרחי ונדרש. זה לא מותרות. זה הכרח. זה יסוד. צמצום החושים. כן? וזה יטרידהו מלצמצם כל היקף חושיו. אם כן, לא יהיה החג בשלימות. בשלימות ההשגה. כן? לא יהיה בשלימות ההשגה. ודבר שהוא לא בשלימות ההשגה, יצא שכרו ויפסדו. לא הפקנו את התועלת מזה. כן? אם כן, לא יחק בשלמות. כן? ונראה, עכשיו מובן גם למה הוא הוסיף בפסוק, משה רבינו, כי חג השם, לנו, לפי דעתכם, מדוע אמר חג השם? למה לא אמר כי חג לנו? למה צריך להגיד השם? למה, מה התוספת הזה? כן? לפי מה שלמדנו עכשיו, מדוע חשוב להגיד השם? כי האמירה של השם זה בא לקבוע מה? מה? שאומרים כי חג השם, מה בעצם אני בא להגיד לזה? כן? התוכן שאנחנו רוצים לדבוק בו הוא לא סתם תוכן, מה? מקור אלוהי. כי חג השם. כן? אגב, שלומדים תורה, אותו דבר. אם מבינים שזה תורת השם, לומדים בצורה אחרת. מאשר הם אומרים שזה דבר שנכתב על ידי איש חכם. גם אם נאמר שזה משה רבינו, חכם כל כך גדול, גם שלמה המלך. יש הבדל בין אם לומדים את תורת השם, בין אם לומדים דברי חוכמה שמוצאם ומקורם, זה חוכמה אנושית. עם מגבלותיה ועם כל זה, זה יחס אחר לחלוטין. אם אני לומד תורת השם, אני צריך הרבה יותר להכין את עצמי ולהתקדש. יש לי עסק פה עם מקור אלוקי, אבל אם זה תורה אנושית, בסדר. אנוש כערכי, מה כבר כל הסיפור? בסדר, חשוב, חכם ממני, כן? באופן דרגאי, ודאי שיותר ממני. אבל לא צריך פה את כל ההכנות המופלאות של 48 דרכים שהתורה נקנית בהם. כן? לא צריך. שמיעת האוזן, תלמוד, מנוחה, ביטחון, שמחה, מניעת הזר, מיעוט התענוגות. מי צריך את כל 48 דרכים האלה? מה צריך את זה בכלל? אפשר להסתפק, כן? אדם שבא לומד, אני יודע, משהו באוניברסיטה. מה, זה, יש איזה מניעה בכלל שהוא יישב עם חברתו וישים עליה את היד על הכתף? אין שום בעיה. גם כך הוא יהיה פיזיקאי טוב. אין שום בעיה. אבל אדם שבא ללמוד תורה, והוא מערב בתוך הלימוד כל מיני עניינים שנוגעים לענייני תענוגות, זה כבר עומד בסתירה מוחלטת לקדושה הפנימית של התורה. יש סיכוי גדול, כל הסיכויים, שהוא בכלל לא יקלוט את הקדושה הפנימית. ממילא הוא ירדד את הלימוד וישיג מנה רק את החלק החיצון, רק את החוכמה החיצונית. זה ודאי לא יקדש אותו, לא יקדם אותו. כן? זה מה שהוא בא להגיד כאן. יפה אמרתם. זה מה שכתוב, כן? למה כתוב... כי חג השם, ונראה שאוסיף לומר, משה רבינו, חג השם, כי לכאורה היה די במילת חג לבדה. די להגיד חג. ויאמר משה בן אהרן וזקנינו, לך בנינו ובנותינו, כי חג לנו. אך יובן, כי לכאורה היה די מילת חג לבדה, אך יובן על פי מה דעית בתורת כהנים. כן, פרשת שמיני, כן, כשם שהוא, כן, מה זה כי חג השם? זה מה שאמרתם, במילים אחרות. כשם שהוא יחידי בעולם, התוכן הזה מקורו ושורשו הוא בשורש האחדות, כן? מקום מאוד מאוד גבוה, מקום ששם שום דבר לא מופיע נפרד בפני עצמו, אלא המקום שורשי, זה כמו שורש העץ, כן? הגזע, הענפים, העלים והפירות, הכוח שלהם כולם, כולו גנוז איפה בשורש. זאת אומרת שאנחנו מדברים על שורש האגס, אנחנו בעצם מדברים על הענפים ועל העלים, אבל בצורה תמציתית, מרוכזת, לא בצורה של הופעה, נפרדת, מחולקת, כן, של הדברים, אלא בצורה התמציתית שלהם. מכיוון שתוכן החג הוא בא ממקור כל כך עליון, ממקום ששם הדברים הם אחד, כן, ממילא גם אתה צריך להיות בבחינה כזו, או במצב נפשי כזה. מידה במידה. אתה לא יכול להתעסק עם תוכן אחדותי במצב שאתה, כן, מפוזר ומפורד. אתה לא יכול. אתה חייב לקנות איזה מעמד נפשי של ריכוז. זה העניין של ריכוז. כשאתה במצב של ריכוז, מה אתה בעצם אומר? יש לי עסק עם תוכן ריכוזי. ככל שהתוכן יותר ריכוזי, ככל שהסברה יותר עמוקה ודקה, כן? כך אני בעצמי צריך להיות יותר עמוק ודק. גם אני צריך להיות בריכוז. אני לא יכול לחשוב על הדבר הזה ועל הדבר הזה ועל הדבר הזה. כן? אם היה מדובר פה בהתמודדות עם תוכן מפוזר מצד עצמו, תוכן שמקורו ושורשו מעולם מעל מדי פירודה, לא הייתה לי בעיה להתעסק איתו בפיזור. אבל אם התוכן הזה בא עם מקום פנימי, סברה דקה מאוד מאוד, שמצמצמת בתוכה ומכנסת בתוכה חוכמה עמוקה, אני בעצמי צריך להיות במצב של ריכוז. זה חג השם לנו. חג השם, פירוש, מה פירוש י' כ' ו' כ'? מה פירוש? אין? כשם שהוא יחידי בעולם, כך תהיה עבודתכם מיוחדת לפניו. שתעבדו לפניו, לא תחשבו על אלף דברים. העוסק במצווה, פטור מן המצווה. למה עוסק במצווה פטור מן המצווה? מה? כי מה הדרישה בעצם? מה מצפים מאדם? כאשר הוא עוסק במצווה אחת, כל כולו היה בתוך המצווה. אין בחוץ צערה מחוץ המצווה. כן? כאשר בעלה של, כאשר מנוח, אתם זוכרים מנוח, כן, מה הוא אומר למלאך שבא לבשר על לידת שמשון? מה הוא בא לבשר? אמור לנו את שמך. כן, מה הוא מבקש מהמלאך? אמור לנו את שמך. כן? כדי שנכבד אותו. כדי שנכבד אותך, נכון? אתה אומר את השם, מה עונה לו? מה תשאל לשמי והוא פלי? מה אומר רשי שם והוא פלי? ששמותינו משתנים לפי שליחותינו. אם אני עושה שליחות של מים, קוראים לי? מים. אם אני עושה שליחות של אש, קוראים לי? אש. מה? לא, הוא לא יכול להשיב לו על השם, מכיוון שהשם משתנה. אנחנו רוצים לקחת מזה רק את העניין של השמות המשתנים. שהשמות הוא משתנה, השם משתנה לפי השליחות, נכון? כן? אומרים בעלי המוסר, כאשר אדם מקיים מצווה, איך קוראים לו? נגיד שעכשיו הוא מניח תפילין, איך קוראים לו עכשיו? תפילין קוראים לו. אדם שמניח תפילין, מן הראוי שלא יהיה לו בעולמו, אלא דלת עמוד של תפילין. אגב, אתה קורא ספר מרתק, איך קוראים לך בשעה שאתה קורא ספר מרתק? כולך קרוי על שם הספר הזה. כולך בתוך הספר. מכירים את הביטוי כולי אוזן? לפעמים, כן? כולי אוזן, דבר. עכשיו שאתה אומר לי משהו, שמע, כואב לי הבטן, עכשיו כולי אוזן. כל כולי עכשיו זה הכאב בטן שלך. אני לגמרי מרוכז בפנים. כשאדם מקיים מצווה, מן הראוי שיהיה פטור מכל מצווה אחרת. לגמרי פטור. כי אין לו שייכות למצווה אחרת מצד הריכוז שיש לו במצווה הזו. מכיוון שהוא מבין שהמצווה באה מהשם יתברך, ממילא הוא מבין שקיום המצווה צריך להיות בכל כולו, כל כולו מסור לזה, אומר רב, בכל דרכיך דעהו במוסר אביך, בשעה שהוא עוסק בתפילה, כל כולו בתפילה, בשעה שהוא עוסק בתורה, כל כולו בתפילה, לעיין, להבין, לברר, בשעה שהוא עוסק בגמח לחברו, כל כולו עכשיו רק להעמיק עיצה, כן? להעמיק עיצה, כדי לעשות לחברו טובה גדולה, הגונה וקיימת. זאת אומרת, כל כולו עכשיו מתמודד עם המשימה של החסד לחברו. להעמיק עיצה, איך לעשות לחברו טובה גדולה בכמות, הגונה בהתאמה נפשית, וקיימת, שתשאיר רושם נצחי על הזולת. איזה איכות של מעשה חסד צריך פה להיות. כדי שתוכל לעשות מעשה כזה, עכשיו כל כולך צריך להיות מרוכז במה שחברך אומר לך. הוא מדבר איתך, אתה לא יכול לשב שם ושם ושם. כל כולך איתו, כל כוחות הנפש הנפלאים שלך, כל הריכוז המפליא של המידות שיש בתוכך, זה עכשיו בהיקף. הן מקיפות את האירוע שאיתו אתה מתמודד. ראינו את זה בשם הרמה מפנו, שזה עניין של היקף כל המידות. כל כולך עכשיו, עם כל כוחות הנפש וכל המידות שלך, מרוכז במשימה שלפניך. באותו אביון, באותו אדם כאוב, כן? זה המשימה, כך ראוי להיות. כשם שהוא יחידי בעולם, כך תהיה בתכם יוחד לפניו וכו'. על כן צריך את יחדות כל החושים, שמדובר בחג השם. מדובר בחג השם. כן.
בעצם, אני אמר, מה הצורך בכל התחילה הזאת של השלושה
שלכם? אז רגע, שנייה. אנחנו נתקדם. וזה אי אפשר בעוד ליבו דואג על בניו שיניחן לבדו. פה מסכם את העניין הזה, חוזר ואומר, זה אי אפשר... כן, בעוד ליבו דואג על בניו שניחן לבדו. פרעה רשע פקר בזה. כן? לפעמים אפשר לראות את זה לצערנו. להבדיל, לפי הבדלות, בין רשע לצדיק. לפעמים בעל תשובה, כן, ככה הוא מגיע לביתו וככה מתפלל, ככה אומר את ברכת המזון בכוונה. כן, מה אתה כל כך מרוכז? כן, ההורים. כן, הם לא מבינים על מה ולמה. צריך לשבת שנה, שנתיים וישיבה וללמוד. זה בסדר, גם תעבוד, גם זה, גם פה, גם שם, גם. כן? ויו-יו גם. כן, גם. זה גם. התפיסה הזו של גם וגם וגם היא תפיסה שנובעת מחוסר ההבנה שצריך להתרכז בדברים, או יותר נכון, יותר עמוק, שאין תוכן שמימי ועמוק מספיק כדי שבשבילו אני צריך לבטל מכל עיסוקינו. הניסויים זה לא מספיק חשוב כדי שנחשוב רק על נשותינו ולא על אישה אחרת. זה לא משהו שמימי. מה זה ניסויים כבר? זה סתם איזה סכם בלתי כתוב או כתוב עם איזה גברת. נו, יש הרבה נשים בעולם. מה צריך להתייחד כל כולי לניסויים? איזה תוכן יש בזה? איזה עניין יש בניסויים? כן? האם ניסויים זה באמת ייחוד עליון? כן? רב קרליבך אומר שעניין הנישואין והזיווג של בנים של אשתו זה, זה, זה ייחוד עליון ונשגב מאוד, וחדר המיטות זה קודש הקודשים. לא, באמת, חדר המיטות. איזה מקום לפריקת לחץ קצת, שתיית לא רציני. מה זה האישה הזו שנמצאת עם הדין? האישה שנתת עם הדין, או היא נתנה לי מן הפרי והאוכל. שאנחנו לא תופסים שאנחנו חיים בעולם אלוקי. אנחנו לא רואים צורך וחובה להתרכז. אפשר להפריש. רק 5% לטובת העיסוק הזה, ו-95% יעסקו עכשיו חצי הגמר או בגמר, זה לא משנה. זה לא כך חשוב. פרעו שכולו בא מסיטרה דה פירודה, שהוא בא מאלמן דה פירודה, אצלו אין את ההבנה של ריכוז הכוחות. יש לו רק ריכוז הכוחות בתומעה. שם הוא מאוד מאוד מרוכז. לשרת את התומעה, ולהתבטל כל כולה לתומעה. אבל שמדובר בעשייה חיובית, פרעו לא מבין את הצורך של ריכוז הכוחות. כי הצד החיובי שקיים בעולם הוא נמוך, שטחי, מקרי, קיקיוני וחולף. מה אתה משקיע את כל כולך בלימוד תורה? לא חבל על הזמן שלך? לא חבל על שנות ה-20 שלך? במקום שתלמד מקצוע ותרכוש לך את החצי מיליון הראשונים, כן? שיהיה לך מה להתחתן בכלל. אז קודם כל לומדים מקצוע, אחרי זה קונים כבר בקיאות במקצוע, עובדים בו שנה או שנתיים, קונים בית ואחרי זה מתחתנים. צריך להיות מרוכז ולהשיג את כל הצרכים של העולם הזה. זאת אומרת, ברגע שאנחנו לא מבינים שיש פה תכנים שהם חשובים מאוד, ממילא סדרי עדיפויות ביחס לאותו התוכן משתנים לחלוטין. ופרעו, שימו לב, וזה אי אפשר בעוד ליבודו יכולה, ופרעו הרשע פקר בזה, בעיקרון הזה של הריכוז, של הריכוזיות בקודש, פקר בזה, כי הוא מאלמא דה פירודה, וכסיל לא יבין את זאת. זאת אומרת שפרעה צריך להתמודד עם שאלת הטף, ויש לפניו שתי אפשרויות, כן? כמו שאומר רבי יהודה הלוי, כן? על הפילוסופים שהם צריכים לדון בשאלה של חידוש העולם או קדמות העולם. אתם זוכרים מה ששם נאמר? כאשר הם צריכים לדון על השאלה של חידוש העולם או קדמות העולם, לאיזה מסקנה הם מגיעים מחוסר ברירה? לאיזה מסקנה הם מגיעים מחוסר ברירה? מה? לעולם קדמון. זה לא שהם לא מעלים בדעתם שאולי יש חידוש, אבל שכלם לא יכול להבין את החידוש. למה? כי החידוש הוא תמון במה? באמונה. כן? דבר מעניין. אז שהם דנים על האפשרות שזה מחודש או קדמון, הם נמשכים בעקבות התבניות השכליות, שוודאי זה עולם קדמון, כי לכל דבר יש סיבה. כל דבר יש סיבה. ודאי, כל דבר יש סיבה. אז ממה לעולם הוא קדמון? החומר תמיד הוא היה קיים. תמיד הוא עמד החן לרשותו של היוצר הגדול כדי לגלגל ממנו עולם. אבל להגיד שלא היה שום דבר? לא יכול להיות שלא היה שום דבר. זה אי אפשר. השכל לא קולט את הדבר הזה. אז בלית ברירה הם מכריעים לכיוון הקדמות. למרות שעלה בדעתם שאולי גם העולם הוא מחודש. אבל הם לא יכולים להכריע כך. כאשר פרעה ניצב בפני שאלת הטף, יש לפניו שתי אפשרויות. האחת, אתם בורחים. השני, אתם זובחים. אבל כדי שהוא יניח שזה, הטף, זה לצורך הזביחה, הוא צריך להיות מצוי באיזה רעיון? ברעיון האחדות. אחדות החושים. או, הוא צריך להבין שהזביחה זה עבודה עליונה מאוד, נכון? עבודה צורך גבוה. ואם זה עבודה צורך גבוה, מן צריך להתריכוז כל החושים. לכן אתם לוקחים את הטף. כן, כן, כן. אתם לוקחים את הטף כי לסבוח זה צורך גבוה, ואלוקיכם הוא אחד בשמיים ובארץ, וממילא תוכן עבודתו היא צריכה לעשות דווקא ביחידיות וריכוז, ובלי הטף אתם תהיו מוטרדים. עכשיו הבנתי. האם הפלפול הזה פרעה יכול לעשות אותו? לא. ממילא איזה מסקנה? לברוח.
במצרים בכלל העם לא השתתף בעבודת האלילים, אני רק...
נכון, נכון. במצרים, העם המצרי, העם המצרי. אבל בכל אופן זה עבודה בתומה, זה משהו אחר, כי אתה אומר, אפילו בזה לא היה ריכוזיות. בסדר, בכל אופן זה עבודה בתומה. כן, בתומה אפשר להיות מרוכז. כן, רבי אליעזר בן דורדיה, כן, ששמע שיש זונה אחת בקרחי הים, ועבר עליה 7 ימים ושבע נערות. כן, איזה ריכוזיות, איזה דבקות במטרה. אבל מעניין, הוא היה יהודי. הוא לקח את כל תוכן הריכוזיות ומסר אותו לעניין אחר. אתה אומר דבר מאוד מאוד עמוק, יוסי. אתה אומר דבר מאוד 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 עמוק. הדבר הזה באופן עקרוני הוא נכון. הוא נכון. כן? אם אדם נמצא בריכוזיות עצומה, הוא יכול בעת ובעונה אחת לעשות הרבה פעולות. המגבלה האנושית לא מאפשרת לנו את זה. האדם הרגיל והמצוי. אגב, רבי היה במדרגה כזו. שאם הוא היה עומד במסכת קידושין, למשל, והיית שואל אותו למסכת נידה, הוא היה משיב לך מיד על מה ששאלת מסכת נידה. אבל זה דבר שדווקא רבי מסוגל, לא? כל רב אחר, אסור לשאול אותו על מסכת אחרת בשעה שהוא עוסק במסכת פלונית. שעל זה נאמר, אין שלום ליוצא ולבא. כלומר, אם אתה מרוכז מסכת פלונית, כרגע אתה לא יכול לעסוק בדבר אחר. רבי זה מדרגה מיוחדת. שאצלו כל השס כולו זה חדה, מסכת. אצלו רעיון הריכוזיות מתפשט על כל תחומי התורה. זה נכון. נכון. אבל זה יוצא מן הכלל. בדרך כלל זה בלתי אפשרי. נכון. כן. אמרת דבר חשוב. בנימין, מה רצה לשאול? מה, אתה לא יודע שזה חשוב בכל דבר אחר? אבל יש גבול כמה אתה צריך. אם אתה רוצה לבנות שולחן, אתה לא צריך עכשיו את היקף כל המידות. אתה צריך כישרון מעשי. אתה צריך להתרכז מה שאתה עושה. שלא תדפוק את הפטיש של האצבע. כן? שתשים את זה בחור המתאים, את הבורג או את המסמר. יש כמה דברים שאתה צריך. אתה יכול לבוא עם 5% מהאישיות. יש הרבה דברים שאתה יכול לעשות עם 5% מהאישיות. עם חלקים מאוד מצומצמים וחלקים. ככל שאנחנו עולים בקודש, נדרשת התמסרות יותר גדולה. זו הסיבה שאני קשה. קשה להתעלות בעבודת השם, קשה להתפלל, כי זה דורש התרכזות בלתי רגילה, אומר המסילת ישרים. וכל שכן בעוסקו בתורתו, הוא בעומדו לפניו בתפילה. שאז הוא צריך ריכוז עצום וגדול. כל שכן בעוסקו בתורתו. תורה ותפילה דורשים הרבה אומץ והתרכזות. שלא מתרכזים, או שלא נכנסים בכלל אפילו בשער החיצוני של התורה, ואז קמים ועוזבים את הספר, כי מה מבינים? כן? אבל אם מתרכזים, אתה מתחיל לאט לאט להיכנס, הייתי אומר, לאזורים יותר פנימיים של הלימוד. אתה מתחיל להרגיש את הנעימות שמתפשטת לך בשכם ובנפש. וזה מדרבן אותך להתרכז עוד יותר. עוד יותר. ומחר אתה מוצא את עצמך משקיע עוד כוח, ועוד כוח, ועוד כוח. עד שאתה לא יכול לזוז מן הספר, אתה לא יכול לזוז כבר, זה התמכרות, לפי אפשר להגיע להתמכרות בלימוד תורה. כן? אז יש תחומים רבים מאוד שאפשר בהחלט להצליח בהם בריכוזיות מאוד מאוד נמוכה. כן? תחומים ששייכים לתכנים חילוניים, תכנים של חול, של העולמות החיצוניים. כן? כן. בוא נראה. בכל אופן, אנחנו נזכור את העניין הזה של הכרעת פרעו. כן, בשאלת התף. נתקדם קצת קדימה, כמה שנספיק. כן, לצורך זה, כדי להבין דברים שיבואו פה, קראתי את כל הפסוקים שמה. כן, אך עדיין יש להבין, אתם זוכרים? מכל מקום, קושיית עבדיו, הטרם תדע כי עבדה מצרים, בממת תתורץ. אתם זוכרים שהעבדים אומרים לו? מתי? אחרי מכת הברד, נכון? באים ואומרים לו, אתה לא רואה שהלכנו כפות, אתה לא רואה שמצרים הולכת ועובדת, די, תרפה, שחרר, תוותר, תיכנע, תשפיל את עצמך, די, מספיק. כן? בעקבות דברי המשרתים, מה עושה פרעה? קורא למשה ואהרון, ופותח אותם משא ומתן, איזה שראינו פה, נכון? לכו, לכו, אבל מי ומי הולכים, נכון? כאשר נודע לו לפי דברינו שאמרנו עד הנה, נודע לפרעה שמה? שכוונתם לברוח לפי פרשנותו בעניין התף, הוא מונע מהם. נכון? ברגע שהוא מונע מהם, בעצם מה הוא גוזר על מצרים? עבדו. חורבן. האם הוא נשמע לדעת עבדיו לפי זה?
בסופו
של דבר. לא, זו בסופו. פה, נקודתי. ברגע שהוא מונע מהם לצאת, בעצם הוא לא נענה לעצת עבדיו. נכון? יוצא שהוא בעצם נחשף למכה נוספת. האם עולה בדעתכם, כן? עכשיו אנחנו מלמדים זכות על פרעה. האם עולה בדעתכם שכאשר פרעה מסרב לשלוח אותם, בגלל שהוא חושב שהם רוצים לברוח, הוא חושף את עצמו למכה נוספת? או לפי דעתו, הוא לא יקבל מכה.
הוא לא יקבל מכה.
רגע, מה אתם אומרים? אתה אומר הוא יודע שהוא יקבל מכה.
לא,
הוא יודע שהוא לא יקבל מכה. יש סברה לומר שלמרות שהוא מסרב, הוא סובר שהשם לצידו, והוא לא יקבל מכה? מה אתם אומרים?
יכול להיות שהוא חושב שהמכה של הברד זה פחות מהמכה של הבריחה של העם.
פחות מהמכה, מה שהוא עתיד לקבל. מה עוד? יש לכם, יש סברה לבוא ולומר שפרעו לפי סברתו הניח שהוא לא יקבל מכה לדבר הזה? יפה. זאת אומרת, כאשר היה באמנה איתו, הרי לפי, למה קראתי לכם את הפסוקים? הרי לפי מה שאמר משה, דרך שלושת ימים נלך, כן? לפי תפיסתו של פרעו, משה, עכשיו, כן? מתכוון בעצם לברוח. משמע שזה לא שלושת ימים, זה לברוח. והתנגדותו היא בצדק, כי הוא מונע ממנו לעשות דבר שלא צווה על ידי שם יתברך. סברה מעניינת, אה?
אז זהו, זה התחבולה, למה התחבולה?
רגע, כן. זאת אומרת, פרעה אומר, אני לא אתן לך לצאת, כי לפי סברתי אתה רוצה לברוח. ואם לברוח, זה לא כאשר היה באמנה. לא, זה לא מה שאמרתי לי בהתחלה בשם השם. השם אמר שלושה ימים, ואתה מתכוון לברוח. כמובן שפרעה טועה ואין כוונתם לברוח. אבל מכיוון שפרעה לא יכול להבין שמטרת הליכת הטף זה לצורך היקף המידות, היקף המידות, ממילא לפי סברתו, הם רוצים לברוח. ולפי סברתו, הוא צודק. הפעם זה לא אני ועמי הרשעים. הפעם אתה משנה, וכל המשנה ידוע לתחתונה, ואני בטוח המבוטח שלא יקבל מכה. נהיית. לא, אתה לא יוצא. ואין לי מה לחשוש. עבדים יקרים, דבריכם חיים וקיימים. אני מאוד מודאג מאובדן מצרים. ואל תחשבו שאני מסרב בגלל שלא אכפת לי על מצרים. אני אסרב ולא אלקה. כמו שנאמר פה, יפה מאוד. בואו נראה את זה בפנים. אך עדיין יש להבין מכל מקום, קושיית עבדה וטרם תדע כי עבדה מצרים, במתת תורץ, היא לא תורצה, הוא לא יצא ידי חובתם לכאורה, כי אפילו אם דעתם לברוח, לפי דעתו של, כן, פרעה, אפילו אם דעתם לברוח מכל מקום יותר טוב משתחרב, זה יותר טוב שברחו מאשר, תחרב וטובה את כל ארץ מצרים, חייבים להגיד שיש נימוק ושיקול נוסף לפרעה. לא סתם סרבנות ועיקשות, ונראה. פה הוא בא למד הזכות שאמרנו עכשיו על פרעה. מה סבר פרעה? כן? מאיפה בא ביטחונו שלא ילקה? כן? ונראה, דהנה פרעה כבר הודה במציאות השם יתברך באומרו, כמו שראינו במכת הברד, השם הצדיק. אתם רואים? חזקה עלינו שכנראה הרושם, הרשימו של השם, של האמירה הזו, עדיין מלווה אותו במכת, המכה הזו גם. כן? עדיין מלווה אותו. כן? עדיין מלווה אותו, כן? מדובר פה בסמיכות לאמירת השם הצדיק. כל הדיבור הזה הוא בסמיכות לאמירת השם הצדיק, לפני שניחת עליהם הרבה. כן? הנה, הוא הודע שהשם הצדיק. והתחזקות הלב הייתה. למה הוא חיזק את ליבו? הוא סבר שהוא לא ילקה. למה? למה? כי סבר, אמר בליבו שלא יוסיף להקותו עוד. כמו שכתב הרמב"ן במקום אחר. ועל כן היה מאמר עבדיו, מאחר שראו שכל דברי משה מתקיימים, כן? למה הם הציעו לו לשחרר וזהו? כי העבדים ראו שמה? ראו שכל דברי משה מתקיימים, ואתה הוא מטרה במכה קשה כזו של הרבה, בוודאי בוא תבוא. לכן הם אמרו את מה שהם אמרו לפרעה, שלח אותם. אבל פרעה מה סבר? הוא מוטב לשלוח את ישראל, ובזה נאות פרעה למאמר המוחה נאות, ולכן הוא פתח מסע ומתן עם משה ואהרון מי ומי מה הולכים. אבל כשאמר לו משה כנל, בנערינו ובזקנינו, כשאמר לו משה את הדבר הזה, ושפט פרעה לפי טעותו, נו, מצרי, מה הוא כבר מבין בעניין של טף? מה הוא כבר מבין בעניין של אחדות וריכוז הכוחות? לכן הוא שפט שמה? שפט פרעה שדעתם לברוח ולא לסבוח. לא כמה אמר השם יתברך שאמר בראשונה, דרך שלושת ימים, כן? נלך במדבר וחשב הוא פרעה שמסתם הפירוש. לחזור אחר שלושת הימים, ומה שמשה רוצה לברוח הוא מדעת עצמו, כן? כל הטעות שנסתבבה לפרעה מהבנה מוטעת ביציאת הטף, כן? ומשה עושה את זה על דעת עצמו כאשר עומד לנגד עיניו, כן? מעשה משה לברוח וציווי השם, ודאי שפרעה אומר שמשה עושה מדעת עצמו, ולא שמשה עושה את זה מתוך מה? מתוך כליאה לציווי השם. באמת הכוונה היא לסבוח. אבל בלא טף זה בלתי אפשרי, כן? הוא לא תלה שמשה נאמן לשם, תראו. הוא הפריד, כן? בעצם בין ציווי השם לבין ביצועו של משה. אלים אחרות, הכרעת משה זה מדעת עצמו, בסברתו, הוא בדע את זה מליבו, הוא לא נאמן להשם יתברך. הוא לא נאמן להשם יתברך משה רבינו. הוא המציא.
יש לו טענה, כי למען האמת, הכוונה היה לא רק לסבור אחרי שהם 30 ימים במדבר. הכוונה היה להגיע להר סיני ולצאת ממצרים.
אבל לחזור עדיין.
לחזור וללכת עוד פעם.
כן, עדיין לחזור. עדיין לחזור. מה? בשביל מה לצאת? כי אי אפשר לסבור במצרים. זה ארץ טמאה. אפילו משה רבנו, כדי לקבל את דבר השם, היה צריך לצאת במצרים. למה חוזר? הוא סובל, בסדר, הוא מקבל כוח, מקבל עוצמה, חוזר, להשלים איזה ברור, הוא חוזר.
זה שלי שהכוונה לברוח, לכן גם המכה והצורך...
אתה אומר שהכוונה מלכתחילה היא לברוח. מה? איפה זה כתוב? איפה זה כתוב שהכוונה? זה לא כתוב, זה לא כתוב. זה לא כתוב. פה הוא מפרש שהכוונה היא אכן, זאת אומרת, כן? הכוונה היא אכן, הכוונה היא אכן לחזור. במטרת לקיחת הטף זה רק לצורך הזבח. אני לא ראיתי זה כתוב, כן? נכון שזה גם לא כתוב אחרת, אבל נראה שכך לפחות לפי דבריו של השם ישמואל, כך הוא מבין את הדבר. בוא נראה רגע על הטיפה, אני שומע מה שאתה אומר. אני גם נוטה לזה למען האמת, אבל זה לא כתוב. כן, מה?
מה לגבי ארבעת לשונות גאולה? בעצם הקדוש ברוך הוא עד עד הסוף אמר לו מה הוא התכוון. ולקח והבאתי אתכם.
מה, והבאתי? לא, קודם כל זה והוצאתי.
והוצאתי, בסדר, אבל בסוף והבאתי.
נו, אז שהוא אומר לו והבאתי, אז מה? כן, אבל זה היה רק אחרי מכת בכורות. הם חזרו. ואחרי מכת בכורות התחילה היציאה הגדולה, אקסודוס. כן, אבל בשלב הזה עדיין לא מדובר על יציאה. במקום אחר מסביר השם ישמואל שעדיין לא מדובר על יציאה, כי כדי שתתרחש היציאה צריך לשבור את הקליפה לגמרי, וצריך עדיין, אנחנו במכה השישית, סך הכל במכה החמישים. כן? יש עוד הרבה עבודה פה לעשות. יש עוד הרבה בירורים, כי אני השם בקרב הארץ, יש פה הרבה בירורים. בשלב הזה הם עדיין צריכים לחזור. זה יציאה מוקדמת, זה התקלפות מוקדמת מן הקליפה. הוא מסביר את זה בעריכות במקום אחר, על פי הספרים הפנימיים. זה לא דבר פשוט להבין אותו ברגע אחד, אבל לא הגיע הזמן. גם לשיטתם עדיין צריך לחזור ולעשות בירורים בתוך מצרים. כן? גם בירורים שצריך לעשות במצרים. נראה הלאה. אם כן, חשב שמסתיים הפירוש לחזור. ומה שמשה רוצה לברוח, כן, גם לפי דעתו המוטעת שהוא רוצה לברוח בכלל, מדעת עצמו עשה משה. הוא ודאי לא יעשה רחמנה, הקדוש ברוך הוא ניסה לשיקרה. לא. אם ריבונו של עולם לא רוצה שהם יברחו, אלא הם יחזרו למצרים, הקדוש ברוך הוא לא יעבור לצידו של משה עכשיו, ויצטרף לבריחה הזו, יתמוך בבריחה. הוא לא יעשה ניסה לשיקרה, כי לא זו מגמתו של הקדוש ברוך הוא, והשם ציווה לחזור. וממילא הוא לא ילך אחרי הכרעת משה ורצונו של משה בזה, לא יעשה ניסה לשיקרא. כן, שהבריחה תצליח. מה? יותר מזה, יש פה דבר יותר בסיסי. הוא לא מבין שמשה לא עושה דבר בניגוד לרצונו של הקדוש ברוך הוא. מה? הוא לא צריך להבין, אנחנו רק מנסים להבין מאיפה ההתנהגות שלו יונקת. כן? תראו מה שהוא אומר כאן. ואם כן, בוודאי, בשביל מעונו זה, כלומר, ממילא, מכיוון שמשה נוהג שלא כהלכה, ממילא מותר לו לסרב לו. והשם לא יקה אותו, כי השם עומד לצידו של פרו בעניין הזה. באמת, פרו צודק. כן? ואם כן, בוודאי, בשביל מעונו של פרו בזה, לא יוסיף להקותו. ובזה יובן מה שבתחילת דברי פרעה, פה בענייננו, בתחילת דברי פרעה, הכוונה היא מי ומי הולכים, כן? בתחילת דברי פרעה, לא, קודם כל הוא שואל מי ומי הולכים. כאשר משה רבינו אומר בנען ראינו וזקנינו, כן? הוא כועס פרעה, נתכעס ונתפעל מדברי משה, לכאורה היה צריך לחזור ולומר מה? מכיוון שהוא כועס על משה שהוא רוצה לברוח, מה הוא צריך להגיד פרעה? לכו לעזאזל. זהו, גמרנו. מה אומר לו למרבה הפלא פרעה? לכונה הגברים. רואים שהוא חוזר לטענה של לכונה הגברים. מה בעצם הוא אומר לו? אני לא נגד היציאה. זה השם אמר, בסדר. השם הצדיק. לכו נא הגברים, אבל אל תיקח לי את הטף. בדיוק. זאת אומרת, הוא לא חוזר בו לגמרי מכל ההסכמה הראשונית, אלא הוא מסייג את ההסכמה, ואומר, לכו נא הגברים, כי לפי סברתו, יציאת הטף זה שינוי מן ההסכם. כן? כן, זה מה שאמרנו בהתחלה כבר. הוא רוצה לבדוק מי בעצם יוצא כדי שיובטח שזה אכן זבח ולא בריחה. ובזה יובן מה שבתחילת דברי פרעה שנתכעס ונתפעל מדבר משה, היה לו לחזור מכל דבריו הראשונים, מי ומי הולכים, ולא ייתן להם רשות כלל, אחר שהבין מדבריהם שדעתם לברוח. ולמה נתרצה עדיין שילכו הגברים? לא כן, לכו נא הגברים. אך הוא הדבר. אך הוא הדבר. שההליכה לזבוח האמין שהוא מדברי השם. האמין. והיה מתיירא, והיה מתיירא. כנגד זה הוא לא יעיז להרים ידו, כנגד ההסכמה הזו. ורק במשה לא האמין. אתה לא נאמן לשם יתברך, משה. אתה ממציא. אתה בדאי. לכן גם משה אומר כחצות הלילה, ולא אומר בחצות. שלא יגידו משה בדאי. כן? מה שרשי שם אומר. זוכרים? כן? זאת אומרת, כדי להסיר טעות. אבל גם פה, כחצות, בדיוק. כן? אז פה הוא לא מאמין לדברי משה, הוא עושה פלגינן. הוא מעיז לחשוב שמשה הוא בעצם לא נאמן, יש לו נאמנות כפולה. אך הוא הדבר שליחה לסבוך האמין שהוא מדברי, והמית ירב, רק משה לא האמין. ואילו השכיל, ואילו השכיל, אולי יכול להשכיל כפי הנראה, אבל ואילו השכיל, כי בוודאי כל מה שאמר משה מפי השמו, לא קם כנביא משה בישראל, שכל דבריו זה השתקפות נאמנה של דבר השם, כי בוודאי כן, ואילו השכיל, כי בוודאי כל מה שאמר משה מפי השמו, הוא בוודאי אין זו סתירה לדבריו הראשונים דרך 3 ימים לך מדבר, כן? אין זו סתירה לדבריו הראשונים דרך 3 ימים לך מדבר, אף שפשטות המאמר מורה כמו שאמר פרעה, זוכרים? בנערינו וזקנינו הבנה פשטית ושטחית, כן? יכולה לגרום למחשבה שהכוונה היא לברוח, אבל אם מבינים את רעיון הריכוזיות, ודאי וודאי שאין דתה, כמו שאמרנו מקודם, שאם פרעה היה מעלה את 2 אפשרויות נגד עיניו, כן? והיה מבין את משקלה של הסברה של הריכוזיות, לא היה חושב כך. כן? לא היה חושב ככה. אף שפשטות המאמר מורה כמו שאמר פרעה. מכל מקום בוודאי יש לו פירוש אחר. למה? ליציאת הטף. יש פירוש אחר שנעלם מעיני פרעה. כן? אגב, למה פרעה לא מסוגל להבין את עניין הנאמנות של משה להשם? למה הוא מגיע למסקנה עם כל כך בפשטות שמשה רבנו לא משקף את רצון השם בשלימות? למה? כמי שלא נאמן, הוא גם חושב שאחרים לא נאמנים. כלומר, אם אתה לא נאמן לבוס שלך, אתה תחשוב גם שאחרים לא נאמנים. אורח רע, מה הוא אומר? כל מה שתרח בעל הבית, לכבודו תרח. כאשר מזמינים אותך לסעודה ואתה רואה את השולחן, כל טוב, כן? על השולחן. ואתה עכשיו צריך להכריע. האם בעל הבית באמת עשה את כל זה בשבילי כי הוא אוהב אותי? או הוא עשה את זה למען בני ביתו ולכבוד האישי שלו? מה תהיה תשובתך? לפי המדרגה שלך. אם אתה עורך שולחן לאנשים בשביל כבודך ובשביל בני ביתך, והמוזמנים לא חשובים בעיניך, זה מה שתחשוב גם על בעל הבית שהזמין אותך. אבל עורך טוב, מה הוא אומר? עורך טוב זה עורך שבעל מידות ועין טובה. מה הוא אומר? כל מה שתרח בעל הבית, בשבילי הוא תרח. משה רבינו, פרעה הרשע, כל עניין הנאמנות, שבאמת, כן, להבין שמי שכפוף, מי שכפוף למעבידו, כן, כתוב ששכיר יום הוא קנוי ליומו, עד כדי כך שאסור לו להגיד במהלך היום, אפילו להגיד שלום לחברו שעובר לידו, שלום, הוא צריך להיות לגמרי מרוכז בעבודת השדה, עד כדי כך. מי שלא מבין את רעיון הנאמנות, מי שהוא לא שליח נאמן, להיות כשלוחו, כשולחו ממש, מה הפלא שכאשר יש בפניו את הדילמה הזו, האם משה רבינו נאמן לדברי השם לחלוטין? או לא? ודאי שהוא יכריע שמשה רבינו בדה מליבו. ודאי. כי משה רבינו לא מצוי בעניין הנאמנות. אבל כל הפוסל, בסופו של דבר במומו הוא פוסל. פרעו לא נאמן. אז אתה לא יכול להניח על מישהו אחר שהוא נאמן לרבו לחלוטין. ומה עוד שמדובר בנביא, באדם גדול כמשה? איך אתה יכול להיות על דעתך שמשהו יעשה בניגוד לרצון השם? אז עם כל הכבוד, אם היית מבין, ומה הוא לא מכיר אותו? ומשה ואהרון היו חשובים בעיני פרעה ועבדיו, בעיני כל מצרים. ידעו כבר מזה משה ואהרון. כן? אז היית צריך להתאמץ ולפרש בצורה שונה את לקיחת הטף, ולא להגיע למסקנה הפשטנית והשקרית הזאת. היה לו לפרש, הנה. לא השכיל, ואילו השכיל, כי ודאי כל מה שאמר משה מפי השם הוא, וודאי אין זו סתירה לדבריו הראשונים דרך שלושה נלך מדבר, אף שפשטות אמר מה המורה כמו שאמר משה, פרו, מכל מקום ודאי יש לו פירוש אחר נעלם ללקיחת הטף, וידוע רק למשה, כן? ידוע רק למשה, וכמו שתורה כאן לוקח את זה ליסוד אחר, יסוד, לא יסוד אחר, ליסוד יותר עקרוני, וכמו שתורה שבעל פה היא פירוש התורה שבכתב, וכל מה שאמרו חכמינו זיכרונם לברכה, אלו פירושים נאמנים לתורה שבכתב. ואסור לחשוב על חז"ל שהם המציאו ובדו מליבם. לא. כמו שלא נאמר על הגזע והענפים והעלים והפירות, שזה פירוש אחר לשורש. אלא כל מה שאנחנו רואים שגלוי לנגד עינינו, הכל זה פירוש נאמן של שורש העץ. וזה הגזע הזה, כל כולו גנוז וחתום בתוך השורש, ועכשיו כוח השורש מתגלה בגזע הזה ובענפים ובעלים האלו. אי אפשר להגיד שזה משהו אחר מן השורש. אותו דבר תורה שבעל פה ותורה שבכתב. תורה שבכתב היא הזרע, ותורה שבעל פה זה אותו הזרע שמתעבר בנפשותיהם של חז"ל ומתפרש פירוש נאמן שעולה בקנה אחד עם קדושת המקור, האמונה בנחלים המתפשטים, להאמין, כן, להאמין בדברי חכמים, בקדושת הנחלים המתפשטים מחוכמתם של חז"ל. כן? וזה יחס בין תורה שבכתב ותורה שבעל פה, כמו היחס שבין הזרע, כן, לבין מה שמתהווה, מה שמתרחש בתוך הרחם. כל התינוק שמתהווה בתוך הרחם, האם זה משהו שונה מן הזרע? כל זה גנוז בזרע. אלא שרחם האישה הוא בית הגידול של הזרע הזה. בית הגידול. וכל מה שמתהווה בסופו של דבר, כל זה היה גנוז וחתום בתוך הזרע. תורה שבעל פה זה הרחם, ותורה שבכתב זה הזרע. כשאנחנו יושבים ועוסקים בתורה, כמובן, כמובן, אנחנו צריכים לשאוף לכך ולהתפלל שכל מה שאנחנו מוציאים מפינו, שיהיה לו בית אב בזרע. כל המגלגל, כל האומר דבר בשם אומרו, מביא גאולה לעולם. לברר שהדברים שאנחנו אומרים, יש להם בית אב בפירושים הראשוניים, בדברי חז"ל. להיות בטוחים שקדושת המקור נוכחת. נוכחת בתוך דברינו, ולא שדברינו הם חלילה שקר ומשנים. זה לא פשוט. כשאני אומר את הדברים האלו, זה מכניס פחד גדול, תחשבו על זה. תראו כמה אנחנו מדברים. מי יודע, מי יודע? מי יודע? אם אדם בשעה שהוא אומר כל כך הרבה דברי תורה, מי יודע אם חלק גדול מדבריו, זה לא בבחינת משה בדי. זה לא בבחינה, כן, של שינוי מן המקור. בית האב שלך, מאיפה אתה אומר את הדברים האלו? מאיפה כל החידושים האלו? אולי שינית מתכונת המקור? אולי באמת שנית, אולי טענתו של פרוי צודקת ביחס אליך, כן? אבל לא על זה מדובר, זה לא פשוט, זה תוכחה לא פשוטה. אבל רק רגע, אני רוצה רגע לסיים, אנחנו ממש סיימנו, כן, רק בזריזות, כן? אם כן, תורה שבכתב זה לא בפה, פירוש התורה שבכתב, אף שלכאורה פשטות המאמר הרבה פעמים בתורה שבכתב, כן? אף פשטות המאמר שבתורה שבכתב מורה אחרת מכפי פירוש התורה שבעל פה. עין תחת עין, למה שלא נימד כפשוטו? הוציאו לך עין, חס ושלום. יוציאו גם את העין של המוציא. לא, חז"ל אמרו ממון. מאיפה לכם שזה ממון? אם היית בסוד השם ליראה, והיית יודע. אבל הם, סוד השם ליראה, הקדוש ברוך הוא גילה להם בדיוק את הפירוש של הפסוק. כמו הרבה הרבה פסוקות, פסוקים. איש על יצא ממקומו ביום שבת. אולי זה דלת אמות, אולי אסור לצאת מן הבית. באו חז"ל בפירושיהם הנאמנים, ופרשו לנו את כוונת התורה, שמקומו של אדם זה כך וכך וכן הלאה. כן? אף שלכאורה פשוט אמר שבתורה שבכתב מורה אחרת מכפי פירוש תורה שבעל פה. מכל מקום פירוש התורה שבעל פה, זהו הפירוש האמיתי. ומבלעדי פירוש תורה שבעל פה אי אפשר לקיים את התורה בכלל, או להיות קרים. ואם השכיל זה להאמין גם בחכמים, אם היה מבין, גם אם לא מבין לפרטי פרטים, אבל היה מבין את קדושת חכמי ישראל, כן? אם השכיל זה להאמין גם בחכמים אחרי שהאמין בהשם, בהשם הוא ימין. השם הצדיק, לא היה בק לכל הצרה הזו. היה מבין שדברי משה, כן, הם בעצם המשך של ללכת, לסבוח שלושת ימים ולחזור. לא היה נכנס לכל הצרה הזו, לכל הסרבנות הזו, ומכת הרבה שבאה בעקבות זה. ונראה, זהו הפירוש מה שנאמר על הים, וימין בשם ושאף דעות. תראו, אפילו בישראל היה את החולשה הזו של אמונה בתורה שבעל פה. כן? שאחרת לא היה כתוב בפסוק הבא. ונראה, זהו הפירוש מה שנאמר על הים, וימין בשם ושאף דעות. שלכאורה, עד כה היו בישראל גם כן מפקפקים שדברי משה אינם מותאמים למאמר השם יתברך. ואחר כך, כשראו מה שנעשה על הים, שראו את התכלית ואת התוצאה, שהים נפקע ומצרים טבעו בו, האמינו למפרע שכל מה שאמר להם משה, הכל היה מיד השם השכיל עליו. והוא לא בדה בדבר מליבו, שהרי התוצאה היא תוצאה ניסית ומופלאה כזו של גאולה שלמה. כן? ממילא כל מה שאמר משה, מותאמים, אפלה ופלא לרצון השם יתברך. כן? ואחר כך, כשראו מה שנעשה על הים, האמינו למפרע, אחורנית, שהכל היה תחבולה מהשם יתברך, אשר לא לבדו נתקנו עלילות. ומשה אמת ותורתו אמת. כן? בתורה שבעל פה, בתורה שבכתב, הכל אחד. היפוך מפרעו. שאף שהאמין בתורה שבכתב, כן, לפי זה, השם הצדיק, האמין במציאות הרוחנית העליונה, אבל לא האמין בהתפרטות שלה, כפי שבאה לידי ביטוי, בדברי חכמים. וכסי לא יבין זאת. להבין.
אולי אפשר
להחיל
את
המשל
של הרב ולהגיד שתורה שבכתב זה הזרה, בתורה
שבעל פה
זה
הרובה,
זה בית המדרש, זה בית הגידול, זה
הרחם. פנטסטי. פנטסטי. יפה מאוד. יפה מאוד. בית המדרש זה בית הגידול. יפה מאוד.
שכות. כל טוב.